טוב ושלום רב באולפן יואב צור. במחנה הממלכתי מגיבים לטענות נגד בני גנץ שהסכים בעבר למינוי שני חברי קואליציה בוועדה למינוי שופטים. גנץ נכנס לממשלה ב-2020 בכדי למנוע את הרס הדמוקרטיה והפגיעה הקשה בבריאות ובכלכלה. מציעים לליכוד לא להיכנס להשוואות היסטוריות או עכשוויות. ההתנהלות של נתניהו היא שהביאה את ישראל אל סף אסון לאומי. קודם לכן תקפו בליכוד ואמרו כי מה שגנץ דרש בהסכם הקואליציוני ב-2020 הופך לקץ הדמוקרטיה ב-2023. גנץ הוא אבי הרעיון של שני חברי הקואליציה בוועדה למינוי שופטים, ובעבר אף התנס עוד כחלק מהמסע ומתן הקואליציוני עם הליכוד. תרגיל התראה על רעידת אדמה יתקיים מחר בבוקר בביתר עילית. ההתראה תשמע בשעה 10:05 באמצעות צליל הזקה בתוספת כריזה חוזרת של המילים רעידת אדמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר: מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לשרבי ברוב אזורי הארץ. בשישי במהלך היום יחל לחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. בשבת תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות אשר ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי
נו, ואם פעם היינו אומרים ערב טוב מאזינים יקרים, אז מאז שהתוכנית עברה לשעה 11 אפשר כבר לומר לילה טוב מאזינים יקרים. אנחנו במפגש נוסף בתוכניתנו קירות שקופים, והערב נבקש לדבר באחד הסוגיות שלכאורה מבחינה חיצונית נראה עניין שהוא לא פתיר בכלל, אבל אם מצליחים להבין את העיקרון שעומד מאחורי זה, אז הרבה דברים, הרבה התנהגויות סתומות של הילדים שלנו יכולות פתאום לקבל הסבר, לקבל הבנה, ומי יודע, אולי נצליח אפילו לדעת גם איך להתמודד ואיך להגיב. אבל לפני שנצא לדרך, נודה לאנשים היקרים שתורכים להביא את השידור עליכם. יוסי בן חיים הוא הטכנאי, נתי שולמן הוא זה שעונה לשיחות הטלפון שלכם כבר עכשיו ב-03-500-9393, וגם הודעות שיגיעו דרך אתר כל חי בלשונית של הודעה לשידור, נשתדל בלי נדר אם יישאר זמן, גם נתייחס עליהם. אז אנחנו יוצאים לדרך. אז מה המכנה המשותף בין הילד שלא הפסיק לאכול לבין הילד שגנב המון כסף ולא עשה בו שום שימוש, לבין הילד שיש לו תשוקה אדירה למשחקים אלקטרוניים, לבין הילד שכל הזמן שואל את אמא, אמא, את אוהבת אותי? את אוהבת אותי? אתם אוהבים אותי? כן, יש מכנה משותף בין כל המקרים הללו, וזה מה שאני אבקש שנלמד הערב, כי יש לזה השלכה מאוד מאוד רחבה על כל רבדי ההורות שלנו, וחשוב שנהיה מודעים לדברים. אנחנו צריכים לדעת של כל חסר מוליד תשוקה. ידוע הדבר שלפעמים כשאתה רוצה להשיג מטרה ואתה הולך באופן חזק מדי, חריף מדי, לא רק שאתה אינך משיג את המטרה, אלא אתה מביא בעצם את ההפך הגמור. הדבר הזה מובא בחזל בלשון שנקראת כך: כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. ככל שאתה רוצה להשיג משהו מהר יותר, חריף יותר, מיידי יותר, כך רוב הסיכויים שתפספס אותו, שלא תשיג אותו. כולנו יש לנו ניסיון חיים, רכשנו פעם איזה מוצר במהירות, בפזיזות, בהתלהבות יתר, ובסוף לא היינו מרוצים, וכשביקשנו להחזיר, לא הסכימו לקבל אותו חזרה. היינו ב, אני יודע מה, קיבלנו איזו החלטה מהירה, או רצינו מבין הזוג משהו, והחלטנו שאנחנו הולכים על זה בכל הכוח, ורבים איתו, ולא יקום, ולא יהיה, ואתה תעשה ככה, או אתה עשי כך. ובסוף ראינו שזה היה רק לרעה, או הגבנו מהר מדי, ובסוף השגנו תוצאה הפוכה. ישנם לצערי הרב אפילו אנשים שנקראים מחנכים, שיושבים בכיתות או במוסדות יותר חשובים, ורוצים להשיג מטרות, רוצים להשיג מטרה. למשל, רוצים שילד לא ישחק כדורגל, כי לשחק כדורגל זה משחק רחובי. אז מה עושים? אז המנהל מצא פתרון. מהו הפתרון? מהיום רבו ישי אין כדורגל בתלמוד תורה שלנו. זה לא מתאים, זה לא מתאים, זה של הגויים. זה הכי קל לומר, זה לא מתאים, זה של הגויים. והנה סגרת ברז אחד לילד, את ברז הכדורגל, וגם נתת לזה פלום בהכשר תורני. וממילא אתה מרגיש שאתה הכל אצלך כשר, זה בסדר גמור. אתה ממש בסדר. אחר כך יש הורה שהבן שלו, אני יודע מה, מפתח קצת מתחיל להתעניין באלקטרוניקה. מעניין אותו נגנים, מעניין אותו מחשבים, מה אבא עושה? תקשיב לי טוב, אתה יותר לא הולך ליוסי, שם יש מחשב, ולדוד אתה לא מתקרב בגלל שהוא קנה איזה נגן חדש, וכשהולכים לסבא וסבתא, אז לא יודע מה, קושרים לו איזה סרט על העיניים. הרבה פעמים אנחנו פועלים מתוך בהלה, מתוך פחד, מתוך רצון להשיג מטרה כאן ועכשיו, כי למה אנחנו רוצים להשיג את זה כל כך מהר? כי משהו מבהיל אותנו, משהו מפחיד אותנו, ואנחנו חושבים שאם נלך בכוח הזרוע ונלך באופן חד משמעי, באופן נחרץ, באופן שאינו משתמע לשני פנים, נשיג את המטרה. וזו טעות כואבת, כל כך כואבת. כל כך הרבה הורים וכל כך הרבה נערים וילדים למדו על בשרם כמה רע, כמה קושי, כמה כאב יכול לצאת מהגישה הזו, ולא רק שלא עולה ממנה שום רווח, רק הפסדים יוצאים מזה. התקשרה אליי אמא וסיפרה שהילד שלה סובל מתופעה מאוד מאוד מחרידה, והיא מפחדת לפנות לפסיכולוגים, כי היא מפחדת שהילד הזה, מה שנקרא, יירשם בספרי הרפואה שיש לו בעיות, ילד בסך הכל בן 7, והיא לא רוצה שיתחילו לתת לו כדורים, והיא פוחדת אפילו שיאשפזו אותו בעל כורחו. אני שואל, מה הסיפור? היא אומרת, הילד לא מפסיק לאכול. חשבתי בהתחלה שהיא אומרת את זה כביטוי. הוא מפסיק לאכול, כי הוא אוכל הרבה. לא, היא אומרת לי, הרב, אתה לא מבין, הוא לא מפסיק לאכול. זאת אומרת, מהרגע שהוא חוזר מהלימודים, הוא פותח את ארונות המטבח, ואוכל ואוכל מכל הבא ליד, ועוד מנה מהסיר, ועוד מנה. אני אומר לה, אבל כמה הוא יכול לאכול? יש לו קיבה קטנה. היא אומרת, קודם כל, הקיבה שלו לא כל כך קטנה. דבר שני, הוא מקי. נו, ואחרי שהוא מקי, אומרת, אחרי שהוא מקי, הוא רוצה עוד פעם לאכול. אמרתי לה, ומה עשיתם עד עכשיו? איך התמודדתם עד שאת מרימה לי טלפון? הרי אני מניח שהבעיה קיימת כבר תקופה מסוימת. היא אומרת, כן, נכון. אומרת, הגענו למצב שבהתחלה גערנו בו, הערנו לו, אחר כך אמרנו לו שאנחנו נותנים לו מנה אחת ולא יותר, וכמו שהוא התחנן לא הסכמנו, אבל אחר כך גם את הגדר הזו הוא פרץ, ומה שעשינו זה פשוט התקנו מנעולים על כל ארונות המטבח. ממש מנעולים, כפשוטו. אני אומר לנו, אז מה הבעיה? אז אם יש מנעולים, הוא לא יכול לאכול. היא אומרת, הוא פשוט מגיע להתקפים נוראיים, פסיכוטיים ממש, כי הוא רוצה אוכל, ולא יודעים מה לעשות איתו. אמרתי לה, תקשיבי, הרבה פעמים יש משהו בילדים שמלחיץ אותנו. יכול מאוד להיות שכשהילד הזה פתאום התחלתם לזהות שהוא אוכל קצת יותר מדי, או אוכל מה שנקרא בחזירות, או בלהיטות. ואז זה ילחץ אתכם. ממילא איך הגבתם? כשאנחנו מרגישים מאוימים, אנחנו, הרצון הראשוני שלנו, האינסטינקט הראשוני, זה התפרצות, זה זעם, זה יכול להיות נובע אפילו מכאב. ואת כאימא הרגשת שאת לא רוצה בן שיהיה שמן, את לא רוצה, נכון? זה נכון מה שאני אומרת, באמת יש לך, באמת כן, נכון, אני מאוד מאוד אסתטית, לא מסוגלת לחשוב על הרעיון שיהיה לי בן שמן. ואז הערת לו פעם, פעמיים, שלוש, וכשראית שזה לא עובד, התחלת להקציב לו את הארוחה. אוטומטית ברגע שאתה קוצב לבן אדם את האוכל, אתה סוגר לו את ארונות המטבח, הפעולה הזו עצמה מעודדת ומפתחת תשוקה אדירה לכיוון הנגדי. אני זוכר שפעם באיזה יום של תענית מאוד מאוד ארוכה, מצאתי את עצמי יושב משהו כמו שעה שלמה ומתעניין בספר בישול. מי מסתכל על ספר בישול? מי מסתכל על זה ביום יום? אבל ביום צום, לקראת סוף הצום, שאתה מרגיש גמור ואתה כל כך רוצה לאכול משהו, פתאום גם ספר בישול אפרורי הופך להיות משהו מאוד מעניין. למה? כי יש לך תחושה של חסר. כשאנחנו חווים חסר, אנחנו משתוקקים למלא אותו בכל דרך אפשרית. אגב, לכן אומרים, וזו עצה נכונה, שלא כדאי לצאת לקניות כשאתה מאוד מאוד רעב. כי אז כל דבר שאתה רואה, נשים גם את זה וגם את זה וגם, ואתה קונה, רוב הדברים שאתה קונה זה דברים שהם לא באמת יצטרך. היא אומרת לי, אז מה אתה אומר? מה עושים עם הילד הזה? אמרתי לה, פשוט מאוד. ממחר כשהוא מגיע, את מכינה, לא כמו שעשית סיר קטן שהוא לא יוכל להמשיך לאכול. את מכינה סיר גדול, תכיני סיר לגדוד. ואיך שהוא מגיע, תגישי לו צלחת, לא כמו שעשית עד עכשיו, עם מנה קטנה וקצובה וזה מה שאתה מקבל. תגישי לו צלחת ענקית, ושישב לאכול. ואיך שהוא מסיים לאכול, הוא עוד לא פוצה פה ומצפצף, את לוקחת את הצלחת ומוזגת לו עוד מנה. ואחר כך פותחת את ארונות המטבח ומציעה לו חטיף אחר חטיף. ואיך שהוא נכנס להקאות, איך שהוא מסיים להקיא, ולעטף אותו, לשטוף לו את הפנים, ולהגיד לו, בוא בן שלי, הכנתי לך עוד מנה, אני רוצה שתאכל משהו. תציפי אותו באוכל. בעצם תשדרי שהכל, הכל, הכל נמצא, אפשר לקחת, זה לא בורח לשום מקום. ובאמת, אחרי תקופה, הילד התחיל להירגע. כמה פעמים אנחנו יכולים לזהות ילד שפתאום מפתח, אמרתי, איזה תשוקה למשחקים אלקטרוניים. אנחנו נלחצים מזה, כי אתה רואה את הבן שלך שהוא מבקש איזה נגן. ואתה כבר בטוח, אתה כבר בעיניים שלך רואה אותו, בדמיון שלך, יושב ובוהם מול מסך לא כאשר 24 שעות. והבעלה הזו היא לא במקומה. סתם תדעו כלל בחינוך. הרוגע והשלווה והמתינות, אם אומרים, העולם אומר שזה שווה זהב, בחינוך זה שווה זהב של 24 קרת. בחינוך זה שווה זהב 24 קרת. המתינות, הרוגע, לא להיבעל. לא להיבעל. לא להיכנס ללחץ. רוב הדברים שאנחנו נכנסים ללחץ, נניח שיש לך בחור מתבגר בבית, ופתאום אני יודע מה, הוא בא קצת מאוחר הביתה. ואתה נכנס כבר לחשדות ולפחדים, ואיפה היית? תגיד לי עכשיו, אני רוצה לדעת, למה לא ענית לי בטלפון? כל הפחדים האלו שיש לנו, והחששות שיש לנו, מה הם מולידים אצל הילד? ילד שתוקפים אותו, למה הסתרת? זה ילד שלא יפתח מעכשיו גילוי לב, או יפתח רצון לשתף, ממש לא. זה ילד שיעשה בדיוק את ההפך. זה ילד שיפתח את מיומנות ההסתרה שלו. פעם הבא הוא יהיה מסתיר יותר מתוחכם, יותר מדוקדק. יש הורים שהם תפסו את הבן שלהם פעם ראשונה מהשן, וואו, העולם חרב. והתגובה מהבטן והתגובה הקיצונית ברוב המקרים מביאה תוצאות הרות אסון ומזמינה בדיוק את ההפך של מה שרצית. כמה אני הרבה פעמים מעריך בליבי הורים שמתקשרים אליי ומספרים על מעשה נוראי שהבן עשה, ואבא אומר, תראה, עוד לא הגבתי כלום, אמרתי, אני אתקשר קודם להתייעץ. זו מעלה שאין כדוגמתה. החישוב ושיקול הדעת, יש בו משהו שגם משדר לילד בתמונה כללית על אבא שלו או על אמא שלו, מדובר באנשים נורמטיביים, זה לא אנשים עם קריזות. והיום הילדים שלנו רגישים מאוד 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 למה שנקרא קריזות, לזה שמישהו תופס עליהם עצבים. זה לא באמת עובד ככה. עכשיו, אני רוצה להתייחס לעוד היבט אחד. היה מקרה עם ילד שגנב כספים, גנב הרבה מאוד כסף, עד שסוף כל סוף הוא נתפס, ואז אמרו לו, מה עשית עם הכסף? הרי ההורים לא זיהו שהילד פתאום קונה איזה בגדים חדשים, או קונה משחקים, או משהו. מבחינת רמת החיים שלו זה היה אותו הדבר, אבל התברר שהיו לו גנבות מצטברות בסכומי עתק. אז ההורים שאלו, מה עשית עם הכסף? והילד חתם את פי ולא היה מוכן לגלות. שבוע ימים הם יושבים עליו. בסוף, הוא פתח להם מתחת לארון קופסת נעליים. כולה מלאה שטרות ומטבעות, הוא לא השתמש באגורה אחת. כל הכסף היה שם. אז הם שאלו אותו, תגיד, בני היקר, אם לא השתמשת בכסף, בשביל מה גנבת? אתם יודעים מה התברר? הילד הזה גדל בבית שבו הנושא המרכזי שכל הזמן עולה לשיחה זה כסף. אתם יודעים איך זה התבטא? תקשיבו. הילד הזה היה יוצא מהחדר ושוכח את האור דלוק בפנים. אבא היה אומר לו, למה אתה משאיר את האור דלוק? זה עולה כסף. אני משלם חשמל. מישהו היה שוכח את המקרר חצי דקה את הדלת שלו פתוחה. למה אתה לא סוגר את המקרר? אתה לא יודע שזה מפעיל שוב את המדחס? אתה יודע כמה עולה הפעלה של מדחס? אתה יודע כמה פעמים בחודש זה קורה? איך זה מצטבר? למה המסגן בחדר נשאר דלוק? זה עולה לי כסף. למה שכחתם את הדוד החשמל דולק? כל הזמן, שיח הבית היה מסביב לכסף. וזה לא בית עני, זה בית עמיד. אבל כל הזמן היה שיח סביב הכסף. כשילד חזר מהמקולת, כל הזמן הזהירו אותו, תבוא עם חשבונית ועודף. ואמא הייתה קוראת את החשבונית מההתחלה עד הסוף, ואם היה נראה לה שיש טעות של 10 אגורות, היא הייתה מחזירה את הילד, תגיד למוכר שיש טעות והוא צריך להביא לנו עוד 10 אגורות. זה היה בהמון המון רבדים של החיים, אבל כל הזמן הנושא של כסף היה במרכז. בתים שבהם, אתם יודעים מה, אני נסח את זה אחרת. הנושא שעולה אצלנו הכי הרבה בבית, הוא הנושא המרכזי שהילדים יפנימו אל תוך ליבם. זה לא במקרה קורה שזוג הורים מאוד מאוד מחושב כלכלית, וחסכן, ודואג לרכושו ממש שלא ינזק באופן יוצא דופן. זה לא במקרה שהילדים שלהם גודלים בדיוק אותו הדבר. זה לא איזה הצלחה חינוכית מסחררת שהנה הם הצליחו גם לחנך את הילדים כמותם. זה לא נכון. זה פשוט באופן טבעי, כיוון שהכסף מאוד חשוב להם, מכיוון שהם מאוד חוסכים שקל לשקל, מכיוון שזה מאוד חלק מהותי בחיים שלהם, זה הנושא שמופיע בבית, זה מה שהילד יפנים. וזו הסיבה גם שגדולי ישראל ברובם הצליחו לגדל ילדים שגם הם נהיו גדולים בישראל, די בקלות, אתם יודעים למה? כי לא היה להם זמן לחנך, כי הם כל הזמן ישבו ולמדו, בשמחה, בהרגה, בתענוג, בחיוך, זה מה שהילד ראה בבית כל הזמן, זה הנושא הכי חשוב, כשעלה נושא כלכלי אל מול נושא של לימוד תורה, כשעלה איזה נושא של, אני יודע מה, איזה נסיעה מחוץ לעיר, אל מול הנושא של השמחה שיש לאבא בתורה, ואני מדגיש את השמחה, כי יש כאלה שלומדים הרבה, אבל הם נרוויסטים ועצבנים, וכל הזמן מתיחות ומרירות, והילדים מפחדים לזוז בבית, שזה מייצר בדיוק את ההפך מאהבת תורה. אבל הנושא שמופיע הכי הרבה בבית, הוא הנושא המרכזי שהילד יפנים. יש בתים שבהם הנושא שהכי הרבה עולה בבית, זה נושא של צחצוח שיניים. צחצחת שיניים, לא צחצחת, לך תצחצח, תקום. ילד שכח אמא מתקשרת לבית הספר, תחזור הביתה לצחצח שיניים. בוודאי שצחצוח שיניים הוא ערך חשוב מאוד. אבל אם זה עיקר מה שעולה בבית, זה הערך שהילד יפנים. אז תזכי בעזרת השם לגדל ולהכניס ילד לחופה עם שיניים לבנות, מגדולי מקפידי צחצוח השיניים. אבל כמה אנרגיה הוצאת על זה? כמה כוחות? מה הילד שלך יפנים בסופו של דבר? לא שזה לא הערך חשוב, זה ערך חשוב. אבל זה הערך של החיים. תעשו ניסיון, אני יודע שמאזינים לי הרבה מאוד מחנכים. אם יש כאן, אם יש בין המאזינים שלנו מחנכים במכינה, גננות, תשאלו את הילדים, ילדים יקרים, מה לדעתכם צריך לעשות כדי להיות ילד טוב, כדי להיות ילד צדיק, ושכל ילד יעלם בנפרד? כמובן שאצל הבנים הם יגידו ללמוד תורה, לעשות צדקה, אבל אחרי שהם עונים את התשובות שהם מצפים שאנחנו נענה, כשתחקרו קצת יותר לעומק, תשאלו, כן, כן, אבל בשביל באמת להיות צדיקים, מה עוד אפשר לעשות? אתם יודעים איזה תשובות תשמעו? לא לעלות עם נעליים על הספה, לצחצח שיניים כל ערב, להכין מערכת בתיק, לא לשכוח את הסנדוויץ', זה הערכים, אלו הם הערכים שהילדים שלנו מפנימים באמת. חוסר מייצר תשוקה. לצערנו הרב, אנחנו כל כך עסוקים בשטויות. שוב פעם, שטויות באופן יחסי, בצחצוח שיניים, בזה שהם לא יקפצו עם נעליים על הספה, שלא יקשקשו על הקירות. בזה אנחנו עסוקים. ואת הדבר הכי חשוב להתפתחותו של הילד, שזה ההסתכלות בגובה העיניים וההקשבה הכנה. אנחנו היום לא באמת מקשיבים לילדים. ואלו שמחזיקים טלפונים, מה שנקרא חכמים, באמת רחמים עוד יותר גדולים על הילדים שלהם. כי זה כל כך מעסיק וכל כך תופס את הראש, ובאמת הילד מרגיש שאין היום לצערנו הרב, זה נהיה מוצר נדיר, שיהיה יחס חם, אמיתי, אמיתי של הבן שלי באמת יש מקום בלב שלי, שאני באמת מקשיב לו, שלא לדבר על צוותי החינוך. מורה, יש לו 20-30 מורה, יש לו 30 בנות בכיתה. איך היא תקשיב בכלל? הבת שלי סיפרה לי, שפעם אחת הבנות באה למורה וסיפרה לה, המורה, את יודעת, אתמול סבתא שלי נפטרה. והמורה אומרת לה, מזל טוב שיהיה לכם. בכלל לא מקשיבים לילד. ואז מה קורה? אמרנו שכשילד נניח מונעים ממנו, כל הזמן מדברים על כסף, כל הזמן חוסכים, זה מפתח לו תשוקה לכסף. זו הסיבה שהילד הזה היה גונב כספים, ולא היה עושה בהם שימוש, כי הוא לא היה צריך את השימוש, כי הוא בדעתו יפנים שעצם הערך זה עצם הכסף, זה הערך. לכן הוא רק אגר ואגר, כי הוא רצה שיהיה לו כסף, כי זה היה הדיבור. ככל שיש חסר אצל הילד בתחום מסוים, כך הוא מפתח תשוקה. תכף נלך להתמודד, אולי עוד נספיק להתמודד עם הנושא של נגנים וטכנולוגיה. אבל מצד שני, החסר הזה הרי אמרנו, הוא מפתח את התשוקה. מצד שני, אתם יודעים מה קורה לילד שעיקר החסר שלו, הוא בתשומת הלב. וברצון שמישהו באמת יקשיב לי, שאני אהיה חשוב פה באמת בבית הזה, לא חשוב במה שנקרא חשיבס, לא זו הכוונה. חשוב הכוונה, אני באמת חשוב למישהו, החיים שלי הם משמעותיים בבית הזה. לא רק שצריכים שאני ארוץ למכולת, או שאני אשטוף כלים, או שאני אעזור בבית. לכן מאוד מאוד קריטי וחשוב, כשילד בא לדבר איתך, אם אין לך זמן ואתה לחוץ, תגיד לו, בני היקר, הייתי רוצה מאוד להקשיב לך, כרגע אני לא יכול. ואפילו אם תלחץ מאוד, כרגע לא. ואז אם הילד ממשיך לנדנד ולקפוץ ואת עסוקה, אין בעיה, כי הודעת לו שעכשיו את לא מקשיבה. אבל צריך למצוא את הזמנים, ושזה יהיה רוב היום, שכשילד פונה, נניח ילד בא ואומר, אמא, אני אין לי כוח, יש מבחן מחר ואני לא רוצה לעשות לימודים, אין לי כוח. במקום, תוך כדי שאנחנו מערבבים את הסיר במטבח, להגיד, לימודים זה מאוד חשוב, ומה את לא רוצה להצליח, ואת צריכה להיות בת כמו כל הבנות, ואחר כך שתקימי בית של תורה, ויהיה לך פרנסה. במקום לדבר מהבטן, בואו נדבר מהלב. לכי אליה, תעזבי רגע את הסיר, תני לה חיבוק. מה הבת שלי, מה קשה לך? אמא, קשה לי, המורה משעממת ואין לי כוח. אני כל כך מבינה אותך. זה באמת לא קל. אם היו אומרים לי היום לחזור לספסל הלימודים, לא בטוח שהיה לי כוח. אבל בת יקרה שלי, זה מסלול החיים שלך, ואת צריכה להצליח, ואני פה בשביל לעזור לך, ואנחנו נעשה את זה ביחד, אבל אני לא אוותר לך, תצליחי בסוף. אז הילדה קיבלה את ההקשבה הכנה, האמיתית, כי ילד באמת קשה לו. במקום זה מה אנחנו אומרים לו, אני בגילך הייתי לומדת פי שתיים ולא היה קשה לי. מה זה רלוונטי? את זוהי ואת בגילה, זה היא בגילה? מה זה רלוונטי? ואז הילד מרגיש כל הזמן חסר, חסר, חסר. לא מבינים אותי, לא מקשיבים לי. תוסיפו על זה בתים שגם עושים הרבה חשבון לכסף, ועושים הרבה חשבון לכל מיני דברים. מה הפלא שגדלים לנו נערים ונערות כאלה? מה הפלא? אנחנו חייבים להפנים. הילדים שלנו הם בני אדם. לצערי הרב, גם זו כבר היום לא דוגמה נכונה, כי גם לבני אדם אנחנו לא מתייחסים משהו. אבל הם בני אדם, אנחנו חייבים לדבר איתם בגובה העיניים. לא להיבעל, ילד מתאר קושי, לא מיד לסתום אותו ולהגיד, נהיה, צריך להתגבר, וצריך זה, וצריך זה, ואני בגילך, ואני ואת בגילי. לא. פשוט להזדהות עם הקושי. כי באמת קשה לו. מה אתה אומר? ואז גם תראו שאתם יכולים למצוא עצות נכונות, וגם אם אין לכם עצה. לפחות ההקשבה היא עוזרת, אין לתאר כמה היא עוזרת. הלוואי ונפנים את הדברים הללו. עכשיו הזמן שלכם מאזינים. הטלפון שלנו 03-500-9393, 03-500-9393, נעתי שולמן יענה לשיחות שלכם. מי שרוצה לשלוח לנו הודעה כתובה, באתר כל חיים. נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב. בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
אוי בשלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס ארבעת הצעדים לחופה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קודם כל אני, הנס הפרטי שלי זה בזכות הצדיק ממוארוש שזכיתי.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. חדש בסדרת טיטניום. טיטניום רד, דאודורנט ספרי עוצמתי המעניק תחושת רעננות, ניקיון וביטחון לאורך זמן. טיטניום, רק לגברים. עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, בבקשה.
שלום, אני?
כן, בבקשה.
ערב טוב, קודם כל יישר כוח, תוכניות כל כך מעניינות, הן מועברות בבהירות מיוחדת.
תודה רבה.
אני אשמח לשמוע על ילדה בכורה, בת 12. יש לה כל מיני סימנים שמראים על קושי, כמו הרטבות שחוזרות, גם אחרי טיפולים, כמו בחיות על דברים מאוד קלים שאני אפשר לקרוא לזה הערה, ואני אומרת לה כדי שתחיל שם יותר מוקדם, הדברים זה מיד מעורר בכי. אני מנסה להיות במודעות, מנסה להוריד עול, מנסה להבין מה הנקודה, ואני לא מצליחה. אני אשמח שתעזרו לי.
בת כמה הילדה?
היא בת 12.5.
וההרטבות שאת מדברת עליהן הן... בואי ניקח רגע אחורה, ממש מגיל שנה, שנתיים. האם הייתה גמילה משמעותית של כמה שנים ואז זה חזר, או שזה כל פעם הולך וחוזר מגיל קטן מאוד?
לא, אני זוכרת שהיא נגמלה בקלות רבה, זה חזר בגיל 6, ואז הייתה הפסקה. ואז חזר שוב, הייתה הפסקה. כרגע זה ממש יומיומי.
טוב, האמת היא שלנסות לפתור דבר כזה בשידור, זה צריך ממש כמעט משחק של ניחושים. אבל אני בכל זאת לא אפתור אותך בלי תשובה, אני אתן איזשהו קו כללי, ואחר כך בעזרת השם אני גם נותן את הטלפונים שלנו, תוכלו להתייעץ יותר בפרטנות, יותר ננסה להבין את המקרה לעומק. אבל צריך להבין כך, אנחנו תמיד בודקים שלושה דברים בתוך הבית, כדי לדעת האם מדובר בבעיה יוצא דופן, שמצריכה טיפול מיוחד, או שאנחנו נמצאים, נקרא לזה בתוך המסילה, רק יש לנו קושי, אבל לא ירדנו מהמסילה. מה הם שלושת הדברים שאנחנו בודקים? א', האם הילדה הזו משוכנעת בליבה, לא בדעתה, בליבה, היא מרגישה באופן תמידי, רוב הזמן, שהיא מאוד מאוד אהובה ורצויה עליכם. זה הדבר הראשון שאנחנו בודקים. הדבר השני שאנחנו בודקים, מה רמת המשמעת של הילדה? ילדה, נניח, שהיא בלי משמעת, לא מקבלת סמכות הורית, לא הצלחנו לייצר לה מסגרת של מערכת של חוקים, שהיא מחויבת עליהם, לא בגלל שאנחנו ניתן לה פרסים, או בגלל שאנחנו מאיימים בעונשים, אלא סתם, היא הצליחה להפנים את זה, היא לא הצליחה להפנים את זה שיש כללים לעולם, ומחויבויות. זה הדבר השני שאנחנו בודקים, כי גם יש לו השפעה על נושא של הרטבות לילה. והדבר השלישי שאנחנו נבדוק, האם אנחנו מבקרים את הילדה באופן בלי לשים לב, אבל הרבה, 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 הרבה. גם לזה יש השפעה. אז הנה אני שואל אותך, הנושא של גילוי החיבה, של באמת של תחושה שהילדה מרגישה, לא בשכל, בלב, שהיא אהובה, זה נושא שהוא בסדר אצלכם?
היום, כן, אנחנו מאוד בעבודה. אני דווקא אקפוץ כבר לנקודה השלישית, כי הנקודה השנייה היא מאוד חזקה, בה היא ילדה שלו הרבה סמכות והרבה תפקידים. אני חושבת שהייתה עליה ביקורת מגיל קטן. אני יכולה להגיד את זה. אנחנו היום במודעות לזה, ואנחנו מאוד רוצים לעזור. ובפירוש עושים שינוי, כבר מדובר על כמה חודשים, והרצבות בפיאן היא גם מאוד מאוד רגישה לכל ביקורת קטנה, גם אם היא לא ביקורת שאני אומרת שהיא לא בסדר, אני מבקשת שהיא תעשה משהו בצורה אחרת, מיד מיד מגיע בכי. אז אני מנסה לראות מה הנקודה.
אז קודם כל, כנראה שוב פעם, אנחנו לא נביאים בכמה דקות לאתר כזו בעיה, אבל מאוד יכול להיות שזה קשור לנושא הזה של הביקורת. עוד דבר אני אשאל אותך, האם יכול להיות שאם הילדה הזו ספציפית, אולי בעבר, אולי גם היום, היה לכם ממנה, נקרא לזה, ציפיות גדולות, או חינוך, נקרא לזה, להישגים, להצלחות בפועל, בלימודים, במבחנים, בנראות חיצונית, זה היה משהו שאתם דחפתם אותו קדימה?
קשה לי לענות בלי לחשוב. היא ילדה מאוד מוכשרת, אני לא מצליחה לחשוב על זה אם אני דחפתי אותה לזה, זאת אומרת היא הצליחה תמיד מאוד עם היכולות שלה. הערכנו את ההצלחות שלה, הערכנו מאוד, לא זוכרת שדחפנו אותה, זאת אומרת גם אם היא הביאה ציון פחות, זה אף פעם לא היה לא בסדר, לא זוכרת דחיפה. זאת הגדרה של
דחיפה. טוב, לפעמים יש פרשנות שילד לפעמים לוקח אותה אפילו בטעות, אבל ככה הוא מפרשן את העניין, שכביכול המעמד שלו בבית, או זה שאוהבים אותו, או זה שלא יבקרו אותו, מאוד מאוד תלוי בהצלחות שלו. לפעמים אפילו ילד, גם אם אנחנו לא דוחפים, הרבה פעמים קורה שילד ככה מפרש את ההתנהגות של ההורים. וזה עצמו מתחיל להכניס אותו ללחץ, ולכן כל פעם שאת כביכול מהירה להערה הכי קטנה, כביכול בעיניים שלה התמונה היא, כאילו, מה שהכי פחדתי ממנו, הנה הוא קורה, הנה אני לא שווה. הנה אני, כביכול כל המעמד שלי בבית, הוא דווקא על בסיס הצלחות. אז אני אומר שוב פעם, זה די לשחק בניחושים. לא כל כך שייך לאתר את הגורם, וגם לתת דרך לטפל בשיחת טלפון. זה נושא ששווה ממש פגישת ייעוץ, אפילו ארוכה, הייתי אומר, כדי באמת להביא אתכם ההורים, לאתר את זה נכון, ולהתחיל שיעורי בית איך לעבוד עם הילדה, אבל כן אני יכול לומר שזה בהחלט, בהחלט בר תיקון. היה לנו סיפור לא מזמן עם ילד בגיל 6, לא רק הרטבות לילה, אלא גם לכלוכים יותר גדולים מזה, וממש, אני ישבתי עם ההורים אז בזמנו, והצענו להם מה שהצענו, ואבא לא קיבל. הוא פגש אותי לא מזמן. הוא אומר לי, תקשיב, לקח לי 4 חודשים, להפנים ולהבין שאולי אתה צודק ולנסות את מה שאמרת, ואחרי שהם עשו ברוך השם הם יצאו מזה לגמרי, כליל. זאת אומרת שיש דרכים לטפל, אבל צריך לדעת, ככל, זה לא מקצועי, ככל שנבין את המקרה יותר טוב לעומק, כך נוכל להציע לכם גם דרך עבודה. אבל לצערי בטלפון זה המקסימום שאני יכול פחות או יותר לכוון אתכם, וזה שאמרת שאתם כבר עושים עבודה לתיקון הנזקי הביקורת, זה דבר מעולה, מאוד מאוד מאוד, ותתחזקו בזה ותמשיכו בזה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים כרגע לעשות.
תודה. יש, אם נאמר שזה הנושא של הביקורת, יש לכם כן עשה, אפילו עכשיו, לרגע זה, אולי להוריד ביקורת, או באופן דרסטי, משהו אחד שאני כן יכולה...
קודם כל, לא רק יצא, לא רק יצא, יש לנו קורס שלם מוקלט שנקרא רישיון לחנך, שזה 15 שעות שבהם אני מדריך ממש פרט אחרי פרט, כולל סוגיית המשמעת, כולל הסוגיות הכי חיוניות לילדים. אז זה קודם כל שתדעי, שזה דבר שנותן מענה באמת טוב ומלא. לגבי הנושא של הביקורת ככה, פעם היה נוסח כזה, יש ביקורת הרסנית, יש ביקורת בונה. היום אנחנו אומרים, ביקורת היא אסורה לגמרי. אין ביקורת בכלל. יש דברים אחרים שאנחנו אומרים, סוג של הכוונה, הדרכה, זה כן. נניח, ילד עכשיו עשה תנועה לא זהירה, שבר כוס, העיף אותה מהשולחן, נפלה לרצפה, נשברה כוס. מה רוב ההורים עושים? בפרט אם זה ילד שהוא כבר קצת גדול. מה, אתה לא רואה? למה אתה לא זהיר? אמרתי לך 10 פעמים, אתה מתרוצץ מסביב לשולחן, אמרתי לך שזה ייפול. הנה זה נפל. מה היה כאן עכשיו? הייתה כאן כביכול סוג של הענישה, כי זה ביקורת, זה צעקה על הילד, זה הרגשה לא נעימה. הילד עשה את זה בעשה החדת, אבל מה שנקרא חטף על הראש. אבל אחרי שהוא חטף על הראש, מה היום הוא יכול לעשות כדי שמחר זה לא יקרה לו עוד פעם? הוא לא קיבל ממני שום הדרכה, שום כלי. איך מחר, מי יערב לו שמחר זה לא יקרה? ואז אם זה קורה גם מחר, כבר מחטיפים לו ממש, כי תגיד, אתה נורמלי? אתמול גם שברת כוס. אבל רק גוערים בו. רק מבקרים אותו, ואף אחד לא מדריך אותו, איך נשמרים. לכן צריך להגיד לו, בני היקר, תקשיב. היית לא זהיר, אבל אני רוצה למד אותך משהו. ממש להדגים לו על השולחן. אתה רואה את קצה השולחן? אתה זוכר שיש לנו בשבת כזה מגש עגול גדול של חלות? תמיד שאתה מניח כוס זכוכית על השולחן, תדמיין בדמיון שלך, כאילו בקצה השולחן יש לנו את המגש העגול הגדול הזה, וכשאתה מניח את הכוס, כאילו אתה צריך להניח אותו מעבר למגש, בתוך פנים השולחן, ולא על הקצה. תדמיין תמיד כאילו יש את המגש העגול, ואתה מניח את זה מאחריו. ככה גם אם הכוס טיפול, היא טיפול בתוך השולחן, היא לא טיפול למטה. או, עכשיו נתת לילד הדרכה, נתת לו כלים, זאת אומרת, מחר יש לו כלים להתגונן מהטעות שהוא עשה אתמול. אבל אם נבחן את עצמנו, על מה הולכות רוב הביקורות? ושימו לב שהביקורות שלנו הן חוזרות ונשנות על אותם הדברים, כאילו הילד נופל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם באותו פח. מה הראיה הכי גדולה לזה? שמה המשפט הכי נפוץ אצל הורים? כמה פעמים כבר אמרתי לך כך וכך וכך, או לא לעשות כך וכך. זאת אומרת, נקשיב לעצמנו, אם אנחנו אומרים לו 100 פעמים, סימן שאנחנו רק מבקרים, אבל לא נתנו לילד לא כלים, ולא אימנו אותו. לפעמים אני גם יאמן את הילד, אם אני רואה שהמוטוריקה שלו לא משהו, אני אגיד לו, בוא נעשה עכשיו אימון, בוא ניקח כוס חדשה מהארון, עכשיו אני רוצה לראות איך אתה שם אותה על השולחן. שים, תוריד. שים, תוריד. לאמן אותו כל יום 3 פעמים. להניח את הכוס בדרך בטוחה, שהיא לא תיפול מקצה השולחן. אז גם זה מתחבר למה שדיברנו, שאנחנו מדברים עם הילדים בגובה העיניים, ואנחנו נותנים להם עצה נכונה, ואנחנו באמת בכנות איתם, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לקדם אותך באמת. מה הבעיה היום? שהילדים הם המקום לפורקן התסכולים שלנו, הכעסים שלנו, כי על מי תתעצבן, על מי? על החברותה בכולל, יהיה לך בושות. על הראש כולל אתה לא יכול, זה יפגע במשכורת. על הבוס בעבודה הוא יפטר אותך. על אשתך תוציא את העצבים, זה לא סגולה בדוקה לשלום בית. אז על מי נוריד את העצבים? על הילדים. הכי קל. וזה גם מצוות חינוך, אז בכלל, אנחנו מסודרים לגמרי. אין לנו באמת קשר אמיתי עם הילד, ולכן זה הרבה פעמים יכול לגרום לילד לייצר לחצים. לפעמים זה יופיע בהרטבות לילה, לפעמים זה יופיע בהתנהגויות אלימות כלפי האחים שלו, לפעמים זה יהיה התפרעויות בתלמוד תורה, לפעמים זה יהיה נשיכות בגן, הרבה דברים ובגיל הרך מה שמתסכל זה שגם אם תדבר עם הילד מהבוקר עד הלילה, הוא לא ידע, אין לו את היכולת לבטא מה באמת מפריע לו, מה באמת כואב לך. אין לו בכלל את היכולת לבטא זאת. לכן צריך מאוד מאוד, הנושא של ביקורת, אנחנו היום שוללים אותו מכל וכל. אין יותר ביקורת. אז הנה, נתתי לך איזשהו טיפ ככה גם בנושא הזה, בסדר?
אני מודה מאוד, תודה רבה.
בשמחה רבה. 03-500-9393 03-500-9393 93-93 זה הטלפון שלנו. לפני שנצא להפסקת פרסומות, ניתן לכם גם כמה מספרי טלפונים וגם כמה הודעות קצרות. אם אתם זוכרים איזשהו עוול חינוכי שנעשה לכם בקטנותכם, איזשהו משהו שמלווה אתכם עד היום, משהו לא פתור, או להבדיל, אתם כבר אנשים מבוגרים שעשיתם פעם איזשהו עוול חינוכי, אם זה לאחד מהילדים, אם זה לאחד מהתלמידים או מהתלמידות שלך, וזה יושב לכם על הלב, תשלחו לנו את זה, אני אתן לכם תיבת מייל, תשלחו את סיפור הדברים, ואנחנו בלי נדר נשתדל לסייע, מה שנקרא לפשט את זה ולהוריד את הדבר הזה מהלב. כמובן שמדובר בדיסקרטיות מלאה, שום דבר לא יעלה לרדיו מבלי שהצדדים מביעים הסכמה. אני נותן לכם את תיבת המייל האישית שלי, זה לא רק לעניין הזה, אגב, כל מי שרוצה לכתוב לי משהו ולא משנה מה, אני אתן לכם את תיבת המייל האישית שלי, זה לא במחשבי הרדיו, לא עוברים על זה, לא מפיקים ולא עורכים ולא אף אחד, זה רק לעיניים שלי. כתובת המייל היא כך, באנגלית אברהם, זה AVRAHM18@strudelgmail.com, אני חוזר, אברהם AVRAHM18@strudelgmail.com. תשתפו אותנו, זה יכול להביא תועלת עצומה גם לכם, גם להוריד מסע גדול מן הלב, וגם לעזור לכלל הציבור. כמובן, אני אומר ומתחייב, שום דבר לא יעלה לתודעה ציבורית, או חלילה פרטים מזהים וכדומה, חס ושלום. כמובן שהכל יעשה אך ורק בתיאום עם השולחים. זה דבר אחד. דבר שני, הקורסים שלנו שהרבה אנשים, ברוך השם, זכו כבר להכניס את הברכה הזו הביתה. מדובר בדיסק און קי של 15 שעות, שנותן הדרכה מפורטת, מתומצתת, מה המינימום ההכרחי לחינוך ילדים. זה 9 שעות ראשונות שעוסקות בנפש האדם, נפש הילד, להבין, לפענח התנהגויות, מהם הצרכים הנפשיים הבסיסיים של כל ילד, כדי שלא יפתח בעיות בעתיד, ועוד 6 שעות שעוסקות רק בנושא המשמעת, מהחלק העיוני עד החלק הפרקטי. זה נקרא רישיון לחנך. יש קורס נוסף שנקרא יסודות החינוך, זה קורס ארוך מאוד, גם כן בדיסק און קי, בקובץ MP3, לשמע, זה 42 שעות, פלוס חוברת דיגיטלית. זה ממש אוניברסיטה לחינוך. את הקורס הגדול יותר, יסודות החינוך, ניתן לרכוש אותו בשני מסלולים. מסלול אחד זה מסלול הורים. הורה אומר, אני לא רוצה רק את ה-15 שעות, אני רוצה את הכל. ה-15 שעות הללו הן כלולות ברישיון לחנך, הוא כלול בתוך הקורס הגדול של יסודות החינוך. זה במסלול הורים. יש אפשרות ללמוד את הקורס הגדול יסודות החינוך גם במסלול ללימודים מרחוק, וזה ללימודי תעודה. רק אופן הלימוד הוא שונה. מה שונה? זה אותו חומר, אותם 42 שעות. אבל מה ששונה זה שאם זה במסלול ללימודי תעודה, בעצם מקבלים מחצית אחת, לומדים אותה היטב. אחר כך מגיעים לרעיון אישי אצלי, במשרד, ולמבחן. במידה וזה עובר בהצלחה, אז מקבלים את המחצית השנייה, לומדים אותה, אחר כך יש עבודת גמר ייעוצית, ממש להתנסות בייעוץ בשטח, ואחר כך מקבלים תעודה מטעם אתגרים בחינוך, תעודה לייעוץ תורני. אז כל הדברים הללו, וכן מוסדות שמעוניינים בליווי אישי שלי, הרצאות, מתנסים, תרבויות תורניות ברחבי הארץ וכדומה, גם בארץ אגב וגם בחוץ על הארץ, אתן לכם מספר טלפון של אתגרים בחינוך, הכל במספר טלפון אחד, 077-405-2003, 077-405-2003, מספר הטלפון שלי להתייעצויות בין 10-12 בלילה, 058-405-2000. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד שווים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
שלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס ארבעת הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086-644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת לנרשמים. 086-644-647 שלוחה 2.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. חדש בסדרת טיטניום. טיטניום רד, דאודורנט ספרי עוצמתי המעניק תחושת רעננות, ניקיון וביטחון לאורך זמן. טיטניום, רק לגברים. עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
עוד עניין אחד מאוד חשוב. אני דיברתי עם המאזינה שעלתה כאן על הנושא של הכוונה. יש כאן פרט מאוד חשוב שהייתי רוצה שנבין אותו. נניח שיש ילד שהוא, יש לו בעיה. מה הבעיה שלו? ככה אנחנו חזים שזו בעיה. הוא, יש לו חוש מאוד מאוד מפותח לאסתטיקה, והבחור הזה מתנהג כמו בחורה. בגדים וחגורות ועניבות ותורה שלמה ואיך ללבוש ומה לעשות ושעות מול המראה. מה עושים? איך פותרים את הבעיה הזו? וההורים הרבה פעמים מבקרים. או אני אתן עוד דוגמה. ילד נמשך למאכלי עריבות. הוא לא מסתפק בארוחה, הוא רוצה כל יום שאמא תזמין לו פיצה. כל יום חזר מהישיבה, תזמין לו פיצה. היום אני רוצה, לא יודע מה, שוארמה. היום אני רוצה, זה, מעדנים מיוחדים. כל, אני רוצה משהו. וההורים אומרים, איך נתמודד עם זה? אנחנו לא רוצים שהילד גם יגדל ככה. אז מה אנחנו בעצם עונים לילד? בדרך כלל, לאן זה הולך? בהתחלה אנחנו נסביר לו, לא, בני היקר, אי אפשר כל יום, זה לא בריא, זה לא זה, זה יקר. אבל הילד הרי לא קונה את ההסבר הזה. הוא כרגע רוצה פיצה. והוא רוצה כל יום פיצה, כן? לא אכפת לו יום פיצה, יום בורקס, אבל בערך זה מה שהוא רוצה. הרי זו, כאילו הוא מוביל אותנו לצומת, שבכל מקרה אנחנו בסוף נריב איתו, נבקר אותו, לא, אדוני, זה לא הולך ככה, נגמר הסיפור, תפסיק לבקש, נכון? תמיד זה ייגמר במלחמה. ואמרנו, שמה החסר גם עושה? מפתח רק תשוקה. כאילו, הילד כל המסתובב ואומר, למה אני צריך להיות תלוי בהורים האלה? למה אין לי כסף שלי? אולי אני אעבוד משהו אחרי סדר שלי, שאני אעשה משהו, אני אשטוף פה בניין, פה זה יהיה לי כסף. זה רק חונק אותו, ורק גורם לו את ההפך. מצד שני, מה נעשה? באמת נקנה לו כל יום פיצה, כן? ודאי שלא. התשובה היא כזו. כאן מגיעה מילת הקסם. הכוונה. אני חוזר לבחור הזה ש... אוהב ביגוד. נגיד לו, בני היקר, אני מאוד מאוד מעריך את חוש האסתטיקה שלך. חשוב לך להיות נקי, מגועץ, ללבוש בגד מכובד. זה דבר טוב, זה תכונה טובה. אבל אתה יודע למה מידות נקראות מידות? כי הן טובות רק שהן במידה הנכונה. אבל מה קורה, בני היקר? אתה שורף שעות בחנויות במקום להיות בסדרים בישיבה. אתה מלא בלבטים, אתה שורף שעות מול המראה. אתה גם מבין שזה לא דרך, נכון? בוא אני אתן לך עצה. בוא אני אתן לך הכוונה. מהי הכוונה? אתה יודע שיש מצוות עשה מדאורייתא. ללבוש את הבגד הכי יפה בעולם לכבוד שבתות וימים טובים. מצוות עשה דאורייתא. אתה יודע שלהבדיל אסב היו לו את בגדי החמודות, בגדים שקיבל מאדם הראשון, הוא ירש אותם. אתה יודע שכל פעם שהוא עמד לפני האבא שלו לשרת אותו, לתת לו משהו, הוא היה לובש את בגדי המחלצות הללו. זאת אומרת, אתה רואה שהתורה נותנת ערך לביגוד מיוחד, אבל במידה הנכונה. לכן, בני היקר, אני איתך. וזה שאתה רוצה לקנות בגדים משובחים, זה טוב, זה לא רע, זו תכונה טובה. אבל בני היקר, תקציב לזה את המידה הנכונה. לך תקנה לא את המכנסיים הזה שאתה מתלהב, תקנה משהו משובח פי ארבע. וחולצה יוקרתית פי 6. אבל תתעסק עם הנושא הזה רק מיום שישי, בערב שבת בין השמשות, תתחיל להתלבש, ללבוש, כל שבת תחליף לחליפה אחרת, לעניבה אחרת. תמרכז את כל הכוח שנתן לך השם את המשיכה הטבעית שלך. זאת אומרת, במקום שההורה יילחם בטבע של הילד, תכוון אותו, במה אתה מנסה להילחם? בזה שתגיד לה, שטויות, הראש שלך מונח בביגוד, רק ביגוד בראש שלך, במקום לובדס, תתבייש לך. מה אתה עושה בזה? מה? מה הרווחת? אבל אם אתה אומר לו, בני היקר, אני איתך. אבל רק בשבתות וימים טובים, זה הזמן שבו תתמקד. גם תקבל על זה שכר בשמיים. אולי הקדוש ברוך הוא ברא אותך עם התכונה הזו, בגלל שזה עיקר התיקון שלך. אולי אתה בגלגול קודם לא כיבדת שבתות וימים טובים, וזה עכשיו התכונה שקיבלת, אבל אל תזרוק אותה לריק, אל תבזבז אותה על שעות שאתה שורף, אתה עושה ביטול תורה, במקום לשבת ללמוד, אתה מסתובב בחנויות ברבי עקיבא. אז אתה באמת מגדל ילד כמו שצריך. אותו הדבר הילד שרוצה כל יום פיצה. אותה הדרכה. בני היקר, זה שיש לך משיכה למאכלים טובים וטעימים, זה טוב. אבל בוא נשתמש בזה לעבודת השם. זאת אומרת, זה יהיה רק בראשי חודשים, כבוד סעודת ראש חודש. אתה יודע מה? עכשיו קיץ. אתה יודע, בקיץ קשה מאוד 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 לאכול מלאה ומלכה. כי גורמים סעודה שלישית כל כך מאוחר, והבטן מלאה, ומי יכול לאכול מלאה ומלכה? אבל זו מצווה כל כך גדולה. זה, בזכות זה קמים בתחילת המתים, זה עצם הלוז. כמה שבועות לפעמים עוברים, והיא לא ניזונת מכלום. אז אתה יודע מה נעשה? אנחנו נקנה פיצה, אבל למוצאי שבת, כדי שיהיה לנו כוח לקיים מצוות מלאה ומלכה. אל תבזבז את הפיצה סתם, אל תגרום לה שהיא תוריד אותך לעולם הגשם, הפוך. קח את הפיצה מעולם הגשם ותרומם אותה אתה למעלה. תאכל פיצה, אבל לכבוד מלווה מלכה. כי בלי זה, הרי לא היית אוכל, נכון? בלי הדבר הזה. מי יכול עכשיו איתו לידיים להכניס המויצים? מי יכול? אבל הנה, עכשיו אתה יכול. ואם אנחנו נפקח את העיניים ונסתכל, אנחנו נראה שרוב רובם של הביקורות אפשר להחליף אותם בהדרכות. למה ניצוק על הילד? מה זה נותן? מי מרוויח מזה? סתם שחיתות של מידות. פורקן המידות הרעות שלנו בכיסוי השולחן ארוך. כאילו זה דאגה, חינוך, אני לא רוצה שהוא יגדל כך, אני רוצה שיהיה כך, אני רוצה שיהיה כך. לא זו הדרך ולא זו העיר. אנחנו סתם משקרים את עצמנו. ואתם חושבים שהילדים לא מזהים את זה? הילדים סופר מזהים את זה. הם קולטים שזה מגיע מהכעס שלנו, מהתסכול שלנו שרצינו לראות בן מתמיד, ויצא לנו בן בטלן לשיטתנו. הם מרגישים את זה באוויר. קל וחומר אם אנחנו אומרים ביקורת של ממש מפורשת. אז מה אתה עושה? אתה מגמד ילד. בסוף עם מה הוא יגדל? עם מה ילד באמת יוצא לחיים? אתם יודעים עם מה? יש לכל ילד מאחורה בראש טייפ רקורדר. אולי הצעירים כבר לא יודעים מה זה. מילה של פעם. יש לו מקליט, יש לו איזה נגן שלוחץ על רקורד. וכל אמירה שאנחנו אומרים לו, הן לשבח והן לביקורת, היא נכנסת לו בהקלטה. מאחורה, בבק מיינד, בתת ההכרה. וילד שחווה שנים של ביקורות, עוד ביקורת ועוד ביקורת ועוד ביקורת, זו המנגינה שמתנגנת לו מאחורה במוח ובלב כל החיים. כמה אנשים מבוגרים בימינו, כשהם כבר בוגרים, ויש להם יכולות, ובשכל הם מבינים שהם מוצלחים, אבל הלב שלהם מלא בתחושות, אני לא בסדר, אני לא יכול, אני לא מסוגל, זה לא אני, זה לא בשבילי, תן לי לעבוד שכיר, לקבל את ה-3,000 שקל שלי, אני לא בשביל לגדול, אני לא בשביל לצמוח, אני לא בשביל להתפרסם, למה? למה? הרי אתה יכול. לא, לא, זה לא בשבילי. וכל מה שאתה מראה לו, שחור על גבי לבן, הנה פה הצלחת, ופה הצלחת, ושם עשית.
זה היה במקרה. פה לא שמו לב שנכשלתי. פה זה היה לך... הכל במקרה, רצף של מקרים כל החיים שלו. אז אולי אתה באמת מוצלח? לא, לא, זה במקרה. אתם יודעים למה? כי בראש שלו כל הזמן מתנגנת לו המנגינה הזו של הביקורת, שאתה לא יכול, שאתה לא מוצלח. חוץ מזה שזה מפתח חסר עצום בגילוי חיבה, חסר עצום בנעימות. למה? למה להוציא ילדים ארוסים נפשית? למה? על מה? גם על מה? בואו נחשוב מה הרווחת מזה. יש מישהו שיכול להגיד לי שהבן שלו יתקדם בזכות הביקורת, בזכות הצעקות שלו? אם יש מישהו כזה, אז לא רק שהוא טועה, אלא כנראה שהבן שלו כל כך ירא ממנו כרגע, שכגודל העקיב יכול ההתקדמות שלו, זה נראה שהוא מתקדם בזכות הביקורת. הוא לא מתקדם בהר, הוא בורח אל הפסגה, הוא לא עולה אליה, הוא בורח לכיוון למעלה. הצניחה שלו תהיה, צניחה שבסופה לא תהיה פציעה קלה, תהיה התרסקות. אז למה? בואו נהיה חכמים. בואו ניקח את עצמנו בידיים. זה גם עבודת המידות. לא ייתכן שיהיה אבא או אמא שעוברים יום אחד בלי 10 דקות בספר מסילת ישרים, או במכתב מאליהו, או אפילו בספרים שיצאו עכשיו מאחרוני האחרונים, האנשים שחיים בדורנו ומדברים בשפה יותר פשוטה. בספר שאתה נמשך אליו, שאתה יודע שהוא מתקן לך את המידות. אי אפשר, אסור. אסור לגדל ילדים בלי עבודת המידות, זה מתכון נוראי. אז לא רק שנסבול מהם בעולם הזה, אנחנו ניתן על זה את הדין בעולם הבא. אין דבר כזה לגדל ילד תחת ביקורת. הלוואי, הלוואי ונפנים את הדברים הללו. זהו, מאזינים עיקרים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. נודה לעוסקים במלאכה, יוסי בן חיים הטכנאי, נתי שולמן היה המפיק. אתן לכם את מספר הטלפון של אתגרים בחינוך, 077-405-2003. כאמור, אם תרצו לכתוב לנו על עוול חינוכי שנעשה לכם, או שאתם חלילה עשיתם, כתוב את המייל האישית שלי, זה אברהם עם פעמיים M, 18@strudelgmail.com. תודה לכם, מאזינים יקרים, נשוב ונשתמע בשבוע הבא, ועד אז, המשך האזנה הערבה, ולילה טוב.
כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום חמישי הקרוב על כל מה שרציתם לדעת על האמת ברפואת שיניים ועל רפואת שיניים דיגיטלית. באולפן